הדבר האחרון שראינו ואז אדר פיטוסי התרגזה, סוף סוף מישהי התרגזה. קיוויתי להרגיז אתכם הרבה לפני כן. ושהרב אומר שכמובן שאדם שיש לו כישרון, כל כישרון, זה מאוד מאוד חשוב למציאות שהוא יציא את הכישרון לפועל. שוב, לא דיברנו על אחוזים, אם זה תהיה העבודה שלו, אם זה התחביב שלו, אם הוא יעשה את זה בבית או שהוא יעשה את זה באיזושהי סדנה, זה לא משנה. זה לא חשוב. גם אם מישהו כותב את הדברים ואף אחד בעולם לא ראה, אז יש איזושהי השפעה על העולם, יש איזושהי השפעה על המציאות. אבל הרב מאוד מאוד סייג את זה, וזה באמת סותר הרבה מבטים שקיימים היום, שרק מה שמבשם את העולם, מקדם את העולם, מצמיח את העולם, עוזר לעולם לזוז קדימה, את זה צריך להופיע החוצה. אבל אדם שמשתמש בכישרונות שלו בשביל להופיע דברים מכוערים, בשביל להופיע דברים שמבזים ומשפילים את האדם, אז ברור, ברור, ברור שזה דבר שצריך לבער אותו.
תמיד את יודעת שאצלנו לכל אחד לפני עבור משל קבוצה, אז לומדים מה הבן עושה את זה. אז אני למדתי רבה שלי על כתיבה, כי למדנו לשון הרע וזה, ואז אמר משפט שלי, אני זוכרת אותו. שיש משפט של הרב קוק, רק שרי הקודש יכולים להיות שרי הקודש.
זה פה, זה פה.
על זה?
כן. אה,
לא
מאמינה. תכף נראה. וואי.
גדול. קיצר, זה ממש אני זוכר מאוד.
כן, אז אנחנו תכף
נמשל. רק מישהו שר של קודש, הוא בן אדם של קודש, ויכול להיות שר של קודש,
כי
זה רק, אם יש לך עולם של
קודש,
אתה יכול להוציא את זה
החוצה, לשמם
של זה,
ולהביא את זה החוצה. כן, אז, וזה הרב ממשיל את זה לזוכרות. אמרנו שחייל בעם ישראל, כשהוא יוצא למלחמה, אז הוא מביא בפקל שלו גם יתד, והיתד זה כדי לחפור בור ללכלוך, וגם כדי לחסות. הנה, יש פה כיסא, גם שם יש לה, בסדר, בסדר. כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה פה. הרב מביא את זה, זה בספר דברים מופיע. ואמרנו, אמרנו שמלחמה, מלחמה זה מציאות מאוד מאוד קשה ומרוחקת, ואדם עוסק בשפיכות דמים, זה דברים מאוד מאוד לא פשוטים, זה להתעסק במקומות הכי 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 נוראיים וזוועתיים של החיים והכי נמוכים של החיים. אבל בעם ישראל כתוב והיה מחנך הקדוש. גם במציאויות הכי הכי מורכבות אנחנו ממשיכים לשמור על הקדושה, והיתד הזה מזכירה לנו שאם יש דברים שהם מלוכלכים, אז חופרים בור ומכסים את הבור, שלא יהיה שום מפגש עם הסירחון. עד כאן הדברים שהרב אמר לגבי הכישרונות, בסדר? אז כל מי שיש לה כישרון, העולם מחכה שתופיע את הכישרון הזה ותבשם את העולם, שתופיע בעולם דברים טובים, באמת? בכל התחומים, בסדר? אני אומרת שוב, זה לא משנה, זה לא משנה, את לא צריכה לעשות לעצמך כרטיסים או כרזות או שום דבר, את פשוט תביא את ברכתך לעולם, בסדר? טוב. מתוך זה, אז הרב רוצה באמת לדבר על מה הספרות מדברת. בסדר, אני נמצאת ב... תראי לי רגע, יש לי... אני חושבת שאנחנו נמצאות בפסקה השנייה בצד ימין. 2, 4, 6 נראה לי 8. בסוף השורה כתוב זעזועי הנפש. אתם רואות זעזועי הנפש?
כן.
בסדר, אז שם אני מתחילה. תודה רבה לכל הקנייניות. קנייה בסופר. תודה רבה. תביאו כיסאות מבחוץ, בסדר, תביאו כיסאות שחורים. אני לא רוצה לשבוע על הרצפה, אני לא אוהב אתכם.
תודה רבה.
בשורות האלה, בשורות שקראנו, ממש בשורות הראשונה בפסקה.
זה הכי מקורי.
אוי, בואי, רבע לשבע ורוד, מה זה?
כן, מה זה? וואו, זה נגיד מקורי.
זה מאוד מקורי.
תביא, אני
לא יודעת. סיפור. עכשיו דיברנו בהתחלה על הספרות. נניח שאדם רוצה לכתוב סיפור על חיים של אדם, בסדר, לא משנה אם זה חיים אמיתיים, לא משנה אם הוא ממציא, בסדר, סיפור, את קוראת סיפור על חיים של בן אדם. אומר הרב, רגש האהבה זה אחד הרגשות הכי הכי בסיסיים בחיים של האדם, הכי משמעותיים בחיים של האדם. ברגע שהתינוק מגיח לעולם, כן, אני אגיד איך זה אמור להיות, בסדר? לא יודעת איך זה בכל מקום, אבל ברגע שהתינוק מגיח לעולם, הדבר הראשון שהוא צריך להרגיש זה את הרגע של האהבה של אמא שלו. דבר ראשון, היא עוטפת אותו. דבר ראשון, היא מחבקת אותו. דבר ראשון, היא שמה אותו על הלב שלה. זה הדבר הראשון. זאת אומרת, המפגש הראשון של התינוק עם העולם, עוד לפני שהוא יודע בכלל מה זה העולם, הוא צריך להרגיש שיש בעולם אהבה, אהבה גדולה, חמימה, מתוקה, טובה. זה הבסיס. אם חלילה הוא לא מרגיש את זה, אז כבר דיברנו על זה, נכון? אז הוא לא יבכה אף פעם כי אין למי לבכות, הוא לא יבקש שום דבר כי אין למי לבקש, הוא יילחם כל הזמן בעולם כי העולם הוא רע. באמת, 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 הרגש הכי בסיסי, הכי שורשי, הכי נותן קיום בעולם זה רגש אהבה, וזה מתחיל בשנייה, שהתינוק הקטן מגיע לעולם, וזה ממשיך, בסדר? אנחנו כל פעם מגיעות בטעות לאימהות, אבל זה תפקיד של אימא, קודם כל, שהילד הזה ידע שאוהבים אותו. יש מישהו בעולם שכל הזמן אוהב אותו, שכל הזמן אהבה מלווה אותו, שכל הזמן אהבה עוטפת אותו. לאט לאט הוא פחות ופחות קרוב לאימא, נכון? ככל שהוא גדל, הוא יותר מרשה לעצמו להתרחק, הוא יותר מרשה לעצמו דנר. הוא יותר מרשה לעצמו לצאת, הוא יותר מרשה לעצמו לפגוש חברים, הוא יותר מרשה לעצמו להיפגש עם העולם, בסדר. אבל האהבה של אמא מלווה אותו כל הזמן, ומכוח האהבה של אמא הוא לומד ליצור רגשות של אהבה לא רק לבני משפחתו, נכון? גם לחברים, גם לקרובי משפחה יותר רחוקים, גם לא חשוב, לאנשים שהוא פוגש. זאת אומרת, אהבה זה רגש מאוד מאוד מרכזי בחיים ובעולם. ואחר כך, מתוך כל רגשי האהבה שהיו לו מול כל אנשים, גם אחר כך הוא מחפש, נכון, להרגיש את רגש האהבה עם האישה שאיתה הוא התחתן. זה לא מספיק רק שהוא יפגוש אותה ויחשוב שהיא נורא חכמה בשכל, בסדר? אלא הוא צריך גם להרגיש את הקרבה בלב. אומר הרב, לכתוב ספר על בן אדם ולא לכתוב כלום על אהבה, זה כאילו לקחת דמות ולחתוך ממנה חתיכות שהן כל כך כל כך משמעותיות ומרכזיות בחיים שלה, כאילו זה לא קיים. אין דבר כזה. בן אדם, בסדר, אני מדברת על בן אדם נורמלי, בריא, טבעי, סתם פשוט. אי אפשר לכתוב על בן אדם בלי לכתוב על רגש אהבה. אין דבר כזה. אם כתבת על בלי רגש אהבה, אז כתבת על איזה רובוט. לא כתבת על בן אדם. בסדר? זה דבר אחד. אבל אומר הרב, ופה אני הפסקתי באמצע המשפט, אומר הרב, הם ראויים להתפרש על ידי הספרות בכל הצדדים שבהם היא מציעה אל הפועל את הגנוזות, אבל בשמירה היותר מעולה מנטייה לצד השיכרון שיש באלה הרגשות. אומר הרב, ברגש אהבה יש בעיה שאדם יכול להפוך את מה שבאמת נקרא אהבה, שהיא נקייה, שהיא תאורה, שהיא שלמה, לתאר את זה בתיאורים שלא, זה לא באמת אהבה, זה דברים אחרים. אולי זה תאווה, אולי זה יצרים, אולי זה כל מיני תשוקות נמוכות, אבל זה לא אהבה. שוב, אהבה, הרב מדבר על הרגש של האהבה. והרב אומר שחלילה אנשים שאין בהם את הנקיות, שאין בהם את התארה, הם חלילה יכולים לחשוב שהם כותבים על אהבה, אבל הם לא כותבים על אהבה. כן, יש כל מיני שירים כאלה, נכון? מזלי, אני לא מכירה אותה. כל מיני שירים, פעם הוא עזב אותה, פעם היא עזבה אותו, פעם הוא מדוכה בגללה, פעם היא מדוכאת בגללו. לא נראה לי שזה מדבר על משהו עמוק. ואיזה דברים כאלה, דיברנו על זה, זה כמו מסטיק, פעם אי טעימה, פעם אי טעימה. אומר הרב, אין חיים בעולם, חיים בריאים, בלי רגש של אהבה. אין דבר כזה. אבל זה חייב להיות נקי. זה חייב להיות טהור. זה חייב להיות באמת מחובר לאמיתות, ולא להפוך להיות משהו אחר וקוראים לו אהבה. בסדר? אפשר להשתמש במילה איך שבא. אבל זה לא זה. אומר הרב, אני ממשיכה את אותו משפט, מה זה קורה כשזה נוטה לצד השיכרון, שמהפך אותם מטהרה טבעית לטומאה מנובלת. הנה המשפט שמאור אמרה, רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש. רק אדם שבאמת הוא חי את החיים בקדושה, וכשהוא יכתוב על האהבה, זה לא יהפוך להיות טומאה מנובלת. אם אנשים הם נמוכים, הם גסים, הם שפלים, הם מכוערים, ככה הם חיים את החיים שלהם, אז יכול להיות שהם משתמשים בביטוי אהבה, ויכול להיות שהם מדמיינים שהם כותבים על רגש האהבה, אבל זה לא. זה לא, ולכן צריך כל כך, כל כך, כל כך הרבה שמירה איך כותבים את הדברים. ולכן הרב אומר, רק אנשי קודש יכולים להיות שרי קודש. רק אנשי קודש יכולים לכתוב באמת ולהפגיש את האדם עם האהבה, עם מה שהיא באמת, ולא עם מה שהיא לא. אני אומרת שוב, יש בחירה חופשית לאדם. אדם יכול להשתמש באיזה מילה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. אף אחד לא מעמיד שוטרים, כן, שבודקים איך השתמשת בביטוי אהבה. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אז אנשים משתמשים בביטוי הזה ולוקחים את הביטוי הזה ובכלל מתכוונים לדברים אחרים. וזה אומר הרב, להפוך את המילה הכל כך עדינה ואצילית ושורשית ובסיסית בחיים שלנו למשהו נמוך ושפל ורדוד ושטחי וגס. וזה אומר הרב, את זה אסור לעשות. אמנם, אומר הרב, אם נחשוב לחיסרון כללי באיזו ספרות, כשלא יימצאו באלה הרגשות הפנימיות שאהבה מרשמת אותם, באותה אהבה הנהוגה, כמה ראוי לחשב לחיסרון עם אותם הזעזועים הרמים והניסאים שכל כך פועלים ופעלו ועתידים לפעול על כל טובי בני אדם ועל כנסת ישראל בייחוד, הנובעים מאהבת אדון כל המעשים מקור הטוב והחסד. סליחה שהמשפט כל כך ארוך. אלה הרגשות הנאהבים לא יחקקו בספר ויפקד מקומם. אומר הרב, כמו שלא יכול להיות על אדם פרטי, מי שמספר את סיפור חייו באמת, שוב, בתארה, בקדושה, שלא יהיה שם רגע של אהבה, ככה לא יכול להיות שבסיפור שלנו ושל ריבונו של עולם לא יהיה ספר שיספר את סיפור האהבה הזה. שוב, לא כל אחד יכול לכתוב את זה. לא מי שמסתכל על ריבונו של עולם בנמיכות, או על עם ישראל בנמיכות, או בשפלות, או בשטחיות, או ברדידות, יכול לכתוב כזה ספר. לא, אמרנו, רק אנשי קודש יכולים להיות שרי קודש. כל מה שהתרחש מאז יציאת מצרים ועד עצם היום הזה, זה סיפור אהבה בינינו לבין ריבונו של עולם. זה סיפור עמוק, זה לא סיפור שטחי, זה לא קשקושים, זה לא כמו הנוצרים שאמרו, כן? הרגזתם את האלוהים, אז הוא זרק אתכם ובחר אותנו. זה לא הסיפור הזה. לא, זה משהו עמוק מאוד, בסיסי, שורשי. אומר הרב, לא יכול להיות שבכל התנך לא יהיה ספר שיספר את סיפור האהבה. אבל אי אפשר שסתם מישהו יכתוב את הסיפור הזה. זה לא יכול להיות שסתם מישהו. צריך אדם שיכתוב את הסיפור ברוח קודשו. וצריך שזה יהיה ברגע מאוד ניסה ונשגב ומרומם. וזה צריך להיות אדם שכולו טהרה וכולו עדינות וכולו אצילות. וזה רק יכול לכתוב שלמה המלך. ושוב, הדברים פרצו מתוכו של שלמה המלך בחנוכת בית המקדש. ברגעים הכי נישאים, כשהאהבה שלנו ושל ריבונו של עולם הופיע בצורה הכי הכי שלמה שיכולה להיות. בהופעה הכי נישאה והכי מופלאה והכי נהדרה, אז הדברים פורצים מתוכו. זה רק שלמה המלך יכול לכתוב את זה. כן. מה שלמה המלך? דווקא הוא, קודם כל, אני אגיד משהו על שלמה המלך. גם לדוד היו הרבה נשים, גם לשלמה. זה לא מה שאתם חושבות שהיו לו הרבה נשים, בסדר? שלמה המלך מגיע ל... קודם כל מלך, ובשנייה שהוא נהיה מלך הוא מפסיק להיות אדם פרטי, בסדר? אמרנו, לטלי מגרמי כלום, אין לו מעצמו כלום, הוא כולו כלל ישראל. וכל אישה, זה קצת דומה ליעקב, אבל יעקב היו לו 4 נשים, לדוד היו 18 נשים. מישהו מלך של כל האומה, כל אישה מופיעה איזה כוח שצריך להופיע דרכו, לא, אין אישה אחת שיכולה להופיע את כל הכוחות, בסדר? שלמה המלך זה כבר כשאנחנו מגיעים למציאות שלמה, 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 הכל שלם, מכל הבחינות, בסדר? רוחנית, גשמית, הכל הכל שלם, והוא כבר רוצה לתקן את כל העולמות. ואז הוא גם נשא נשים נוכריות, כי הוא חשב שהוא יצליח להוציא מכל אישה את הניצוץ של האומה שלה, ואז כבר נתקן עולם במלכות שדי. זה לא איזה אישה, זה כאילו משהו עליון עליון, זה בכלל לא קשור למה שאנחנו חושבות על איש ואישה. זה בכלל לא קשור. זה איזשהו ניסיון באמת לתקן את כל העולם, את כל האנושות. בסדר, זה הייתה טעות, זה היה טרם זמנו. אבל בגדול זה היה מכיוונים אחרים לגמרי. ועם כל זה הוא יכול לכתוב על אהבת איש ואישה. זה שוב, זה ברוח הקודש. אז בואו נראה מה אומר הרב. כן, אלה הרגשות הנאהבים לא יחקקו בספר ויפקד מקומם. לא יכול להיות. לא יכול להיות שבתנך לא יהיה סיפור אהבתנו לריבונו של עולם. היש ערך לעומק רגש האהבה הזאת? היחילוהו ימים רבים? היחלקלו גובהי שחקים? הרב אומר שזה זה, זה סיפור כל כך עמוק, כל כך רחב, כל כך גבוה, כל כך אינסופי. כלומר, צריכים איזו דמות מאוד מאוד מיוחדת שתצליח לכתוב את זה. אתם יודעות, לאורך הדורות הרבה גדולי ישראל כתבו שירי אהבה לריבונו של עולם, נכון? אתם שרות בלבבי משכן אבנה, אתם שרות ידיד נפש, נכון? זה שירים שאתם שרות. אז זה שירים קצרים, זה ביטויים. שלמה כאילו נוגע בשורש של העניין, בעצם העניין. אומר הרב, החיסרון הזה אמנם נמלא לנו בשיר האהבה, אותו שהוא קודש קודשים. אמרנו, הוא המקום הכי הכי פנימי במקדש, הוא לא קודש, הוא קודש קודשים. הוא כמו המקום שמבטא את החיבור הכי הכי חזק שלנו לריבונו של עולם. הוא שיר השירים אשר לשלמה. אז קודם כל זה קביעה. חז"ל דנים בזה, ראינו את זה במסכת ידיים, וחז"ל מכריעים ששיר השירים הוא צריך להיכנס לכתובים, ורבי עקיבא מכריע ששיר השירים הוא קודש קודשים, כלומר זה דבר שהתברר, ומי שזוכה לכתוב את השיר הזה זה שלמה המלך. עכשיו באים אנשים קטנים, שפלים, רדודים, פותחים את שיר השירים ואומרים, מה זה הדבר הזה? מה זה קשור? וכל מה שהם קוראים בשיר השירים זה לפי המדרגה הנמוכה שלהם. הם לא יכולים להתרומם, הם לא מסוגלים להתרומם. הם לא חיים במקום כזה שמתרומם, הם חיים את החיים בגסותם, הם חיים את החיים בשפלותם, הם בוחנים את החיים על פי הצדדים המאוד מאוד חומריים שלהם. אז כשהם קוראים את שיר השירים, אין להם יכולת להבין מה מסתתר בתוך השיר הזה. אם אתם זוכרות, הבאנו את רשי, לפני שהתחלנו ללמוד את זה, הבאנו את רשי שאומר, כל שיר השירים זה משל. אין מילה אחת שהיא פשט בשיר השירים. למה הבאנו דווקא את רשי? כי רשי מפרש רק את הפשט. רשי לעולם לא יביא מדרש שלא יבאר את הפשט. הוא מביא הרבה פעמים מדרשים, אבל תמיד זה מבאר את הפשט. רשי לא מבאר את העומק. ורק במגילה הזאת, במגילה את שיר השירים, אומר רשי, מי שחושב שהפשט הוא פשט, הוא לא מבין שום דבר. אין שם מילה פשט. הכל משל. למה זה משל לאיש ואישה? ראינו את זה, ראינו את זה ברמב״ם, אם אתם זוכרות, בהלכות תשובה. ככה, אדם שהולך וכל מן חושב וכל מן הוגע באישה הזאת, הוא לא רעב והוא לא צמא והוא לא עייף, הוא כל הזמן הולך ורק עסוק בזה. חולה אהבה. זה שיר השירים. וראינו, נכון? ראינו שכשרבי עקיבא קרא את זה, הוא בכה. הוא בכה, הוא הרגיש שהוא חולה אהבה לריבונו של עולם. אז זה מדרגות מאוד מאוד עליונות של רבי עקיבא. בגלל זה רבי עקיבא הוא זה שיכול לקרוא את שיר השירים ולהגיד זה קודש קודשים. כן, תליה.
כאילו אם האנשים לא מבינים את זה, אנחנו כאילו
שכן
כאילו
כבר הם
לא מבינים את זה, אז למה זה
כתוב? לא, אז א' זה כתוב כי זה מה שיצא מהפה של שלמה. ב' לא לומדים שיר השירים בלי ללמוד את רש"י. לא לומדים את זה. שיעורי בית אחרי, יש בנות שעשו את זה, נכון?
אני וסרול
נפגע.
נו.
ולא עבד לנו, זה קשה ברמות.
אני ועודי הכזה. אני לקחתי לא לקחתי מהאינטרנט.
אז תלמדו את הספר של הרב אבינר. הרב אבינר מסביר כמעט הכל לפי רש"י.
באינטרנט זה פשוט כמו רש"י שזה כתוב בלבד
יותר. מה, היה קשה הכתב של רש"י?
כן.
היה קשה הכתב רש"י.
לא, יש באינטרנט שזה בעברית, מה זה פירוש? מה זה פירוש? למה?
לא, מה בית לחופש, כל אחת קונה שיר השירים בפירוש, עם פירוש הרב אבינר, ואתם עושות חברותה בפלאפון בזוגות, כל יום לומדים פסוק, זהו. כל יום אתם לומדות פסוק. אבל תקנו את הספר של רב אבינר, הוא פשוט מסביר.
יכולים להגיד, אני לא מבינה.
כן, כן. כן, עם ישראל כל הדורות אומר את זה, הכל בסדר. כן.
אז כאילו היה לי ממש מחשבה למה זה היה חייב להתכתב ככה, כאילו, כי גם אני כאילו עכשיו שאני נגיד למדת, עדיין זה כאילו זה מרגיש לי.
אז זה מה שאני אומרת, מי שחושב שמה שכתוב בשיר השירים זה פשט, הוא לא מבין. זה לא פשט, זה לא פשט. הכל, הכל משלים, הכל משלים להיסטוריה שלנו, לסיפור החיים שלנו ושל ריבונו של עולם. לכן אני אומרת, אתם חייבות לקרוא את זה עם רש"י. בסדר, תקראו, ואני אומרת שוב, תקחו את הספר של הרב אבינר. הוא מסביר את רש"י, הוא לא מסביר עכשיו מדרשים, ולא. זה מאוד מאוד חשוב ללמוד את זה, מאוד. בסדר?
למה
כתוב כמה שקרים? זה משל כזה, כי זה הסיפור, וזה שקשה לנו לקרוא את זה, זה בגלל שאנחנו נגועים, תכף הרב יגיד. אנחנו נגועים, אנחנו לא מצליחים לקרוא את זה בטהרה. בוא נראה רגע.
הרב
אין,
זה מה מוחשים שאני מוחש, כל השירים היום זה בערך כל השירה אהבה של דמר מוחלונים זה על שירה של
זה נראה לי מה שהרב מנסה להגיד, שאם זה היה חסר, אז משהו היה חסר בתנ"ך. משהו לא היה, היה חור בתנ"ך.
למה זה לא כתוב בדרך שנוכל להבין?
כי אי אפשר לכתוב את זה אחרת, אי אפשר. זה כאילו אנחנו צריכים להתרומם לשם, אי אפשר להניח את זה למקום שלנו, כי אז זה לא יהיה שלם. אני לא אומרת שזה לא קשה, יש דברים קשים. אבל זה אי אפשר שיכתבו את זה אחרת, כי אז זה לא יהיה משל, אז זה לא יהיה הסיפור, זה יהיה סיפור אחר. אני, ובסדר, זה קשה. אז נשתדל להתרומם, נשתדל ללמוד על זה עוד ועוד. בסדר?
אולי זה כאילו כמו באמת שאמרו שזה
כל יש
קודשים,
אז כאילו
זה כמו
שקודש הקשה
נכון,
אבל עדיין
צריך שהוא יהיה בעולם.
כן, כאילו להתכופף בענווה, להגיד אני לא מבינה. אני לא מספיק מצליחה, אבל אני מאמינה שזה קודש קודשים. מאמינה לרבי עקיבא, לא לסתם בן אדם. מה את שואלת מה?
למה אנחנו תמיד צריכים את ההקבלה הזאת לאהבת אישה כדי להצליח באמת להתחבר לשיר השיר שבעצם המהות שלו?
כי אין אהבה אחרת, אין אהבה אחרת שיכולה להמשיל את זה חוץ מאהבת איש ואישה.
כן, אבל הייתי רוצה שהבסיס שתהיה אהבה לריבונו של עולם ואז משם...
לא, זה הולך הפוך, אנחנו נראה. זה הולך הפוך. ומי מי שמספר לך שהוא אוהב את ריבונו של עולם ואת אשתו, הוא בקושי זוכר, שאלה גדולה. בסדר? זה בדיוק, על זה בדיוק הוא ידבר, שזה מדרגות. כן.
אהבת
איש
ואישה זה משהו שהוא בסוף לא יציב כמו אהבת אמא לבן שלך.
אבל יש פה גם את הבחירה. ואנחנו רוצים שתהיה בחירה, בסדר, שנגיד נעשה ונשמע, אבל גם שמתוך שבחרנו, אז נגיד, זה קריטת ברית לעולם, לעולם, לעולם. כלומר, אנחנו רוצים, זוכרת שלמדנו על הזוג הזה שלא ילדו ילדים, ובסוף כן. פתאום הוא קורא לביתי, אנחנו רוצים להגיע לשם, בסדר, זה עבודה קשה. אנחנו רוצים להגיע למקום שבסוף נרצה להיות ביתי, כאילו בלי ספקות ובטוחים, וזה מבחינתנו סגולי, אבל זה עבודה. זה עבודה להגיע
היום,
לשם.
היום זה ממש 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 לא נראה
ככה. היום יש ממש. הרבה עבודה. ותתחילו לעבוד.
מה לא, אבל זה לא, זה כאילו נשמע לי שקשר בין בעל לאשתו זה המון פחות יציב מ...
אז זה העבודה, עבודה
שזה... גם בין אימא לילדיה זה לא כזה יציב עכשיו.
כן, היום שום דבר לא יציב, בעזרת השם אתם תדאגו שהעולם יהיה יציב. אבל... רגע, רציתי להגיד משהו, דקה. לא זוכרת, רציתי להגיד משהו, אני מקווה שאני אזכר, בסדר? אני רוצה להגיד שגם הסיפור בינינו לבין ריבונו של עולם הוא מורכב. יש, הוא תכף יגיד את זה, יש תקופות מאוד גדולות, יש תקופות מאוד קשות. זה לא? לי. תכף הרב יביד את זה. אני ממשיכה, בסדר? תקשיבו מה הרב אומר. הוא כמו שמי שהוא חמור לאהבה. חמור לאהבה זה אדם שהופך את רגש אהבה לדבר שהוא רק חומרי, הוא רק גשמי, הוא רק תאוות, הוא רק יצרים, הוא רק תשוקות. זה מה שמבחינתו זה אהבה. ככה הוא מגדיר את הרגש הזה. כולו חומריות. לא יחוש מה יחפצו משוררי האהבה בשיריהם הפרטיים. ואם היה יכולת בידו להשפיל את געגועיהם עד כדי טעימת חושו הגס, היה עושה כן בשמחת לב ונפש חפצה. שוב, אני מקריאה עד אמצע משפט. אומר הרב, יש אנשים שהם כל כך כל כך נמוכים, הם כל כך גסים, שאפילו שהם יקראו שיר אהבה סתם של בן אדם, אני לא מדברת עכשיו על שיר השירים, סתם בן אדם כתב שיר אהבה פשוט, 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 הם לעולם לא יצליחו לקרוא את זה בעיניים שזה נשאר ברובד נקי. איפה שהם יפגשו עם הביטויים של אהבה, תמיד זה יהיה גס, תמיד זה יהיה שפל, תמיד זה יהיה נמוך, תמיד זה יהיה יצרי. הם לא מסוגלים להאמין שיש דבר כזה שקוראים לו רגש אהבה, והוא נקי, והוא טהור, והוא עדין. הם לא מסוגלים, הם לא נמצאים שם. אז כל דבר שהם ייפגשו איתו, זה יהיה בדיוטה הכי תחתונה אצלם. כי אין להם אפשרות להיפגש עם זה אחרת. אז מה הם עושים? הם פוגשים איזה שיר, שוב, סתם שיר אהבה, פשוט קטן. לוקחים אותו ומתפלששים איתו בבוץ, בתינופת, בלכלוך. כי אין להם יכולת להתרומם. אומר הרב, רגע, כן, מי שליבו אורלה, אורלה זה אטימות, זה מחיצות, זה קליפות, זה מסכים שיש לנו על הלב, על הלב. מי שליבו אורלה, הוא מוכרחת להיות כן, מפני שלא טעם להתנסה מרומי הגיוני קודש. ולא חש מעולם נועם אור אהבה עצור כל העולמים. מי שלא בנה בתוכו אהבת השם, מי שלא מכיר את הרגש של אהבת השם בליבו, מי שלא עובד על הנקודה הזאת, איש נבל ולא חכם כזה לא יוכל להכיל את הרעיון, כי אלה הגעגועים הרבים הפרטיים הנישאים שבשיר השירים הם הרשמים של האוצר הגנוז בנפש כלל האומה אשר בחר לו השם ישמעו. הוא פותח את שיר השירים, לא רק שהוא לא מאמין שגנוז פה, מסופר פה הסיפור של אהבת עם ישראל לריבונו של עולם, הוא רואה את זה נמוך, נמוך, שפה, הוא לא נמצא שם. א', הוא לא למד על אהבת השם, הוא לא יודע מה זה אהבת השם. אצלו הכל נמוך ושפל. ובית, הוא לא רק שהוא לא מגיע לשם, הוא מוריד את זה עד לידיותה הכי 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 תחתונה. זה בכלל כל מי שמסתכל בתנך, לומד את התנך לפי הנפש שלו. אם הנפש שלו נמוכה, כנראה שכל מה שכתוב בתנך זה נמוך. אם האישיות שלו היא חיה בכל מיני מקומות נמוכים, כנראה זה גם מה שכתוב בתנך. קל וחומר, שיר השירים, שזה כל כך עדין. זה צריך להיות כל כך שמור. אומר הרב, רגע, מפני, למה הוא מרגיש ככה? מפני שאינו מרגיש כלל שום חיסרון בהיפקד מקום אלה הרגשות אשר לא ידע, הוא לא יודע מה זה אהבת השם. זה לא חלק מהחיים שלו, הוא לא מחובר לזה. אז הוא רואה את זה נמוך, נמוך, שפל, שפל, מכוער, מכוער, קטן וגס. אבל מי שלא ישהו אלו החוכמה יכיר ויחוש כי אי אפשר כלל לאוצר כתבי הקודש של האומה הקדושה שכל תולדתה מלאה רישומי אהבת נפש לצור מעוזה. אומר ריבונו של עולם, מאז שהופענו במציאות עד עצם היום הזה, כל מה שהתרחש בחיינו, הכל הכל הכל, זה סיפור האהבה בינינו לבין ריבונו של עולם. זה הסיפור. זה סיפור חיינו. הכל, הכל, מהשנייה שנולדנו עד היום. מתי? בימי גדולתה והודה, על ידי חסד עליון מלא הוד, ובימי עונייה ומרודיה, על ידי נהרי, נחלי דם, ושטף צרות רבות ורעות. אומר הרב, בכל התקופות, בתקופות המהירות והגדולות ובתקופות הכי חשוכות והכי נוראיות. כן, מספרים שכששלמה חונך את בית המקדש, אז חכמים אומרים לו, ועכשיו תשיר איזה שיר, תשיר איזה שיר לריבונו של עולם ברוח הקודש. ואז הוא מתחיל להגיד, שיר השירים אשר לשלמה, ופתאום הם שומעים שיש שם כל מיני פסוקים לא פשוטים, קשים, יש תיאורים לא כל כך חביבים. אז הם אומרים לו, רגע, מה קורה? ואז הוא ממשיך, ויש פסוקים מהירים, יש פסוקים חשוכים, יש פסוקים מצמחים, יש פסוקים כואבים. ואז הוא אומר לו, רגע, אבל מה, למה לא יצא לך שיר שהכל שלם? לא, זה הסיפור, זה הסיפור. הסיפור של אהבה בינינו זה גם בתקופות המהירות, זה הופיע את האהבה. גם בתקופות החשוכות זה הופעות של האהבה הזאת, כן. כל הסיפור זה סיפור אהבה. אומר עוד שנייה, אשר כל אלה עוררו את האהבה, חיזקוה והוציאוה אל הפועל המורגש. הכל, מה שאת מבינה, מה שאת לא מבינה, מה שנראה לך, מה שלא נראה לך, הכל זה סיפור אהבה. מה את שואלת?
אם אדם כאילו ברמה נמוכה והוא רואה את הדברים בצורה,
אז שלא יקרא שיר השירים, לא חייבים
לקרוא שיר
השירים. מה? אז רגע, הוא צריך ללמוד. מי שרוצה לרומם את המבט, אני אומרת שוב, הוא לא יכול לקרוא רק את הפשט של שיר השירים. אין כזה דבר. אין כזה דבר. קודם כל רש"י, אחר כך יש עוד פרשנים, ויש חז"ל, ותבין מה מסתתר מאחורי הציורים האלה. כן.
יש כאילו דם ישראל שלא קוראות שיר השירים?
תראי, רק בפסח, חייבים בפסח, בסדר? זה המגילה שקוראים בפסח, בשבת. חוץ מזה, יש הרבה קהילות שקוראים בליל שבת. מי שלא מסוגל, שלא יקפה, זה לא הלכה, זה מנהג, מנהג מאוד יפה. חושבת שבליל שבת, לפני שאומרים לך, דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, זה יפה. לקרוא את זה, אבל בסדר, קשה לך, אל תקרא, אתה לא יכול. אבל יש מה ללמוד, יש איך להתחבר. אל תחשוב שזה סתם סיפור, אל תחשוב את זה. אומר הרב, אי אפשר, בשום אופן, שאלה הגעגועים לא ירשמו בספר, באוצר הכללי, ששם כל הגיוני קודשנו נחיתים. זה לא יכול להיות. רב אומר, אין מצב שזה לא יהיה בתנך. אין מצב, לא יהיה. אם זה לא יהיה בתנך, התנך חסר. עכשיו הוא מגיע לרבי עקיבא, כן.
למה שקורא את שירה שלנו? כל התנך מלא ו...
כן.
כל התנך
כן, זה מה שהוא אמר. בכל התנ"ך זה שזור. הוא אומר ששיר השירים זה ביטוי לאהבה שקיימת בתוכנו. הוא אמר בהתחלה שיש שתי דרכים להגיע לאהבה. או שאתה מסתכל על המציאות, ודרך זה אתה אומר, וואו, ואתה מתמלא באהבה לשם. זה לא, זה יותר עמוק. זה צלם אלוקים שלנו. צלם אלוקים שבך הוא כולו טוב, והוא מתגעגע לטוב האלוקי. הוא כאילו חתיכה, אסור להגיד את זה, בסדר? הוא כאילו חתיכה שרבנו של עולם לקח מעצמו והכניס בתוכך. את מתגעגעת אליו כל הזמן. אבל אנחנו לא יודעים, לא מבינים, לא מודעים, מחוסים, אבל זה בתוכנו. זה אהבה שהיא בתוכנו, אין משהו שיכול לבטל. עכשיו רבי עקיבא, בסדר? אמנם מי שבעת שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, יוכל להשיב כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה ובכל נפשך מתי יבוא לידי והקיימנו ולהאריך באותה שעה באחד עד שיצאה נשמתו, רק הוא יוכל לומר שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. בשביל שמישהו יגיד את זה צריך את רבי עקיבא. אי אפשר שסתם בן אדם יגיד. רק רבי עקיבא שכל החיים הוא מחכה מתי הוא ימסור את הנפש על קידוש השם מרוב אהבתו את ריבונו של עולם. רק הוא יכול להגיד את זה, אין מישהו אחר. ואם רבי עקיבא אומר את זה, אז זהו, כבר יש חותמת לשיר השירים. עכשיו תקשיבו טוב מה אומר. זה קשור לשאלה של, לא זוכרת נשאלה אולי בחורה. אמנם כנטף מים מני ים. כזיק אחד מלאב אש שעד לב השמיים, כאות אחד מספר גדול ורחב ידיים, ידע איש אשר קור עמה נפשו להעריך גם כן את האהבה הפרטית הטבעית בערכת האור. איפה זה התחיל אהבת השם? קודם כל זה התחיל באהבה של רבי עקיבא ורחל. זה הבסיס. קודם כל רבי עקיבא ורחל, האהבה שלהם כל כך גדולה, כל כך עליונה, הם כל כך מחוברים, שזה לא תלוי מתי הם פוגשים אחד את השני, מתי הם הספיקו לדבר אחד עם השני. אל תעשו את זה בבית. לא. אף אחד לא אמור לעשות את זה בבית, כי זה ביטוי למדרגת חיים מאוד מאוד עליונה. אבל אדם לא יכול לבנות מדרגה באהבת השם, להיות בשיא הרוממות של אהבת השם, אם לא קודם כל וראשית לכל יש בינו לבין אשתו אהבה. הוא לא חוזר הביתה, זה לא רבי עקיבא ורחל, בסדר, זה אנחנו. הוא לא חוזר הביתה אחרי שכל היום הוא היה בעבודה, ואז כשהוא מגיע הוא נזכר שהוא צריך לקרוא עיתון, להסתכל בפלאפון, לדבר עם איזה חבר. לא, הוא חוזר הביתה כי הוא רוצה לפגוש את אשתו, הוא רוצה לשבת עם אשתו, הוא רוצה לדבר עם אשתו. אני לא יודעת כמה זמן הם ידברו, ואני לא יודעת על מה הם ידברו, זה לא משנה. קודם כל אשתו היא חלק מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו. כן.
אז אני מסוימת, אהבת השם שלהם לא שלמה.
עוד פעם, עוד פעם?
אנשים שלא
נשואים,
אהבת השם
שלהם
לא
יכולה להגיד שלמה. זה בעיה קשה, נכון? בן עזאי לא התחתן. היה עליו ביקורת, לא כל כך... אדם צריך להתחתן, כן. זה מצמיח אותו לשם. מה הכוונה?
כאילו, יש חלק שאתה אומר, יכול להיות שהשם לא רוצה שאני אתחתן?
למה שהוא לא רוצה שתתחתן?
לא יודעת,
מה זה סיבה?
אולי זה הניסיון שלי?
אל תמציאו ניסיון. כולם התחתנו, כולכם תתחתנו בעזרת השם. תגידו אמן.
אמן.
זה כמו שיש נורות שלא יכולים
לילדים,
כאילו זה
כל מיני. בסדר, יש. אני רוצה שאת... תאמיני שאת תתחתנו. אם תאמיני, תתחתנו. אם תאמיני בזה, מי שלא ילך על זה בגדול, אולי הוא יתבלבל בדרך, אבל בגדול, בגדול את תתחתנו בעזרת השם. בלי רוח הקודש, אין לי רוח הקודש. בפשטות אני אומרת. ברור, צריך להשתדל, צריך להתאמץ. בשביל זה יש לכם סדנה, נכון? סידרנו לכם סדנה, תקשיבו טוב בסדנה. לא, זה ביום שישי השבוע, לא יכולה.
איזה שעה?
רגע, אז המדרגה הראשונית, המדרגה הראשונית של רבי עקיבא זה אהבת איש לאשתו. אהבת איש לאשתו. בנות, אני חוזרת למה שראינו ברמב״ם. למה הרמב״ם כשהוא רוצה להגיד לנו מה זה אהבת השם, הוא מביא דוגמה של איש לאשתו. כן, זה מה שטל שחר שאלה קודם. מה, הוא לא יכול היה להביא דוגמה של אהבה אחרת? לא. אם אדם לא מוציא אל הפועל באמת כמו שצריך, הוא לא רק אומר אני אוהב את אשתי ונעלם, לא יודעת איפה. אני אוהב את אשתי, זה אני משקיע באשתי, אשתי זה הדבר הכי יקר לי, אשתי זה הדבר הכי חשוב, הכל חשוב, נכון? יש לו מלא פרויקטים ומלא דברים והוא נורא נורא צדיק, אבל קודם את אשתו. זה המדרגה הראשונה. אומר הרב, יש ים, הוא מביא משל, יש ים גדול של אהבת השם, אבל בתוך הים הזה, הים הזה בנוי מטיפות. קודם כל יש טיפה, והטיפה הזאת הבסיס זה קודם כל שיש אהבה בין איש לאשתו. זהו, זה הבסיס. מה קורה אחר כך? בוא נראה. והיו לו אהבה התאורה הטבעית, זה טבעי לכל אחד, בסדר? יש חותמת מהרב שזה טבעי אהבת איש לאשתו. ואהבה לאומית הנאורה, מה האהבה על גבי זה? אהבת האומה. זה רבי עקיבא, שכשבר כוכבה מתחיל את המרד, אז הוא מחזק אותו. הוא שולח את התלמידים שלו להילחם עם בר כוכבה. הוא נלחם בשביל עם ישראל, הוא פועל למען עם ישראל. עם ישראל זה חשוב לו. אז המדרגה הראשונית זה אהבת איש לאשתו. המדרגה שמעל זה זה אהבת האומה הישראלית. ורק על גבי זה, האהבה האלוקית הקדושה ומלאה הוד ארוחות במערכה כמגדל דוד בנוי לתלפיות. מה זה ארוחות במערכה? שזה בנוי אבן על גבי אבן בצורה מסודרת כמו מגדל. אהבת אשתו, אהבת האומה, אהבת ריבונו של עולם. מי ששוכח את אשתו וזוכר את ריבונו של עולם, משהו במגדל שלו מעורער. מה אשתו? מה אשתו זה שליחות? עם ישראל זה שליחות? התורה זה שליחות? אשתו זה בסך הכל זה? לא. לא. קודם כל אשתו. אם הוא יתנהג לאשתו בנעימות, באהבה, הוא יכבד אותה, הוא יקשיב לה, הוא ייתן לה מקום. וכן להפך, בסדר. אני זוכרת שפעם בוגרת אחת נפגשה עם בחור שסיפרו לה עליו, כשהיא בררה עליו, סיפרו שהוא הקים איזה ארגון מטורף של חסד באיזה עיר גדולה, ואיזה מהמם הוא ואיזה זה ואיזה זה ואיזה זה, ואז בסוף הפגישה הראשונה הוא הסתכל בשעון ואמר שהוא חייב להחזיר לאבא שלו את הרכב והוריד אותה באיזה צומת ונסע. אז זה נורא מרגש. ברי, חיה, היא כבר מזמן נשואה עם ילדים, זה היה מזמן. אבל זה נורא קל, זה נורא קל להיות כללי ולפעול למען העולם, וכולם מריעים לך ומספרים עליך סיפורים. אף אחד לא יודע איך אתה מתנהג לאשתך, נכון? אף אחד לא רואה את זה, זה בחדרי חדרים. וכן להפך, אני לא מתכוונת שזה רק הדברים צריכים להיות ככה. גם נשים יכולות לעשות מיליון פרויקטים בחוץ, ואז כשהבעל שלהם חוזר הם שכחו להכין לו חביתה. אותו דבר. בסדר? כן, שניצל שרות. אז זה רבי עקיבא. אצל רבי עקיבא הכל בנוי באופן מאוד 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 מסודר, מאוד 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 מדויק. אנחנו מתחילים מהמדרגה הראשונית ומטפסים לאט לאט. טוב, ועכשיו נעצור כאן, בסדר? יש לי נשמע שתי דקות.